שלום לכם וברוכים הבאים לתחת שליטה. מבית עמותת מגן לחיים, אני טל אברהם.
ואני אביב בנימיני.
אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על ייפוי כוח מתמשך, והפעם נצלול למקרה אמיתי, ממש מהחיים, שהגיע לבית המשפט לענייני משפחה.
כן, מקרה שמעלה שאלה ממש חשובה. כשיש ייפוי כוח מתמשך, מה הבן יכול לעשות בשם אמו ומה לא? ספציפית, האם הוא יכול לתבוע?
בדיוק. זה הולך ככה, יש אמא מבוגרת, בת 81, ויש לה שני בנים. יש ביניהם סכסוך.
נכון, ואחד הבנים הוא מיופה הכוח שלה לפי איפוי כוח שהיא חתמה עליו כשהייתה קשירה.
ואז הבן הזה, מיופה הכוח, הגיש תביעה נגד אח שלו, בשם האמא.
כן, תביעה במטרה למנוע מהאח השני לגור בבית של האמא או ביחידה ליד.
והאח השני, הנתבע, בא ואמר, רגע, אתה בכלל פועל בלי סמכות.
בדיוק, זאת הייתה הטענה המרכזית שלו, חוסר סמכות. הוא אמר בעצם שהאח שלו, התובע, חורג מההרשאות שאיפוי הכוח נותן לו.
והוא ביסס את זה על משהו, נכון? איזשהו סעיף בחוק?
כן, הוא ניסה להישען על סעיף שקשור לאפוטרופוסות, סעיף 48. הסעיף הזה דורש אישור מבית משפט לפני שהאפוטרופוס עושה פעולות משפטיות מסוימות.
אהה.
והוא טען שההיגיון הזה צריך לחול גם על מיופה כוח מתמשך.
אבל זה לא אותו דבר, אפוטרופוס הוא במיופה כוח.
נכון, וזו בדיוק הייתה חלק מהתשובה של האח השני. אבל רגע, הייתה עוד טענה לנתבע.
אוקיי.
הוא אמר שכל התביעה הזו היא לא באמת לטובת האמא, שזה פשוט נובע מהסכסוך האישי ביניהם.
ושהיא אפילו רוצה את הקרבה של הבן הנתבע.
בדיוק. הוא טען שזה עולה גם מדיווחים של גורמים מקצועיים שהיו מעורבים, עובדת סוציאלית וגם אפוטרופוס לדין שמונתה להם.
אולי נסביר רגע מה זה אפוטרופוס לדין? זה תפקיד חשוב במקרים כאלה.
בהחלט. בית המשפט ממנה אפוטרופוס לדין, שזה בעצם עורך דין ניטרלי, כדי שייצג את האינטרסים של האדם עצמו, במקרה הזה האמא. במיוחד כשיש ספק, אם יכולה להביע את הרציון שלה בצורה ברורה.
אז הנתבע טען שגם האפוטרופוס לדין אמרה, שהאם רוצה בקרבתו.
כן, שהוא יבקר או אפילו יגור לידה. אז זה חיזק את הטענה שלו שהתביעה מנוגדת לרצון האם.
טוב, אז מה הנאה בין התובע? מיופה הכוח?
אז הוא אמר, קודם כל, אני פועל רק לטובת אמא שלי. ושהטענה הזו של חוסר סמכות, אח שלו אלה אותה מאוחר מדי.
ומשפטית? מה הוא אמר על סעיף 48?
הוא טען שזה פשוט לא רלוונטי. שזה סעיף שנוגע לאפוטרופסות ואיפוי כוח מתמשך, זה משהו אחר, זה מכשיר משפטי נפרד שהמחוקק יצר.
והוא גם אמר משהו על בית המשפט עצמו, לא?
כן, הוא טען שבית המשפט כבר בעצם אישר את ניהול ההליך, דרך החלטות קודמות בתיק, וגם שעצם זה שיש אפוטרופוס לדין, זה מראה שאין חשש שהוא פועל מניגוד עניינים. יש מי ששומר על האמא.
והוא בטח גם חזר לנקודה הבסיסית, היא בחרה בו.
בדיוק, הוא הדגיש, אמא שלי בחרה בי כשהייתה לגמרי צלולה, זה הרצון שלה. ודווקא האפוטרופוס לדין היא זו שקבעה שהיום האמא כבר לא במצב שהיא יכולה להביע רצון ברור ועקבי.
אז כאן נכנסת ההחלטה של בית המשפט, השופטת שירלי שי.
נכון, והיא התחילה מהמסמך עצמו, מאיפוי הכוח המתמשק, שהאם חתמה.
ומה היא מצאה שם?
היא מצאה שהוא היה מאוד מאוד מקיף. גם ענייני הרכוש, גם אישיים, גם רפואיים, זה מראה על אמון אדיר שלהם בבן הזה.
אבל עדיין השאלה היא האם זה כולל סמכות לתבוע, זה צעד די דרסטי.
אז זהו, שהשופטת בדקה ממש טוב, והיא לא מצאה שום הוראה במסמך או בהנחיות המקדימות שאוסרת על הבן להגיש תביעות בשם האם, שום הגבלה כזאת.
אוקיי, אז אין איסור.
אבל יותר מזה. היא מצאה משהו הפוך בעצם. בהנחיות המקדימות, האם כתבה במפורש שאם יום אחד יצטרכו למנות לאפוטרופוס...
היא רוצה שזה יהיה הבן הזה.
בדיוק. היא ביקשה למנות את הבן התובע כאפוטרופוס שלה. ומינוי אפוטרופוס, מה זה? זה הליך משפטי.
הבנתי. אז אם היא הסכימה שהוא יפעל למנות את עצמו כאפוטרופוס, היא בעצם הסכימה שהוא ינהל הליכים משפטיים בשמה.
זו בדיוק הייתה המסקנה של השופטת. היא פירשה את רצון האם כמאפשר גם נקיטת צעדים משפטיים, בהיעדר הגבלה מפורשת.
מעניין.
ובית המשפט הוסיף גם שהחוק עצמו, חוק הקשרות, נותן למיופי הכוח סמכות רחבה לפעול בשם הממנה, ושתביעה כזאת שנוגעת למגורים ולרווחה היא לא אחת מהפעולות שהחוק דורש עבורן אישור מיוחד מבית משפט.
וגם העמדה של האפוטרופוס לדין תמכה בזה.
כן, העובדה שהאפוטרופוס לדין לא קבעה שהבן פועל בניגוד עניינים או לרעת האם, זה גם חיזק את המסקנה שלו.
אז מה הייתה השורה התחתונה?
השורה התחתונה היא שבית המשפט דחה את טענת הנתווה, הוא קבע שהבן הטובע כן היה מוסמך לנהל את התביעה בשם האם מכוח ייפוי הכוח המתמשך.
והאח הנתווה חויב בהוצאות.
נכון, המקרה הזה ממש ממחיש כמה ייפוי כוח מתמשך הוא כלי חזק, הוא נותן סמכויות מאוד רחבות, אלא הם מגבילים אותן במפורש במסמך.
זה מדגיש כמה חשוב לנסח את המסמך הזה בזהירות ובמחשבה תחילה.
בדיוק. כמה חשובות ההנחיות המקדימות, הדיוק בניסוח, ברירת המחדל היא אמון רחב.
וזה מחבר אותנו כמובן לעמותת מגן לחיים שמאחורי הפודקאסט הזה תחת שליטה.
נכון מאוד. עמותת מגן לחיים עוזרת לאנשים, למשפחות, לתכנן את העתיד מהבחינה הזו, בהיבטים המשפטיים שקשורים לקשירות, לקבלת החלטות.
מה זה כולל בעצם?
זה כולל מידע, הדרכה, ליווי בהכנה של מסמכים חשובים, כמו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, הנחיות רפואיות מקדימות, גם צוואות.
וגם עזרה עם הבירוקרטיה וההליכים עצמם.
כן, גם סיוע בהתמודדות מול הרשויות, בתי משפט כשצריך, וכשחשוב להדגיש, השירות של העמותה הוא מסובסד, ויש זכאים שמקבלים אותו גם ללא עלות.
איך אפשר ליצור קשר?
אפשר למצוא את כל הפרטים באתר האינטרנט של עמותת מגן לחיים, או פשוט לחיי כוכבית 6141.
מצוין! תודה רבה.
תודה לך, תודה שהייתם איתנו.
וכמו תמיד, שאלה קטנה למחשבה לסיום. עד כמה אנחנו באמת יכולים או צריכים לנסות לצפות מראש סכסוכים משפחתיים מורכבים כשאנחנו מנסחים ייפוי כוח מתמשך? האם אפשר בכלל להגביל הכל? נשתמע בפרק הבא של תחת שליטה.